ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אנחנו מתחילים. השיעור מוקדש לעילוי נשמת שמחה בת רחל אברג'ל, סבתא של אחד המשתתפים, וחנה בת דולי, גם לבקשת משתתפות כאן. אנחנו מודים כרגיל לאביגז ולאביחי אברהם ולנתי צנעני, לאנשי חל שלמה פה ומיכלת הרצוג שמארחים אותנו, על הכיבוד דוד גורדון ועמי פייקובסקי, ועל השידור החי. אנחנו בשידור חי, כן, כן, אני יודעת שיש פה חבר'ה שההורים שלהם מחפשים אותם בשידור החי עכשיו, אז זה קורה בזכות יהודה ודיני גרובייס ובאדיבות קרן דניאלי, וכרגיל, כרגיל, תודה להם. רגע, תשמרו, תשמרו את המחיות, טוב, תמחאו עכשיו קצת, קצת, אבל תשמרו את הכוח, כי, רגע, רק נזכיר, מי שצופה ממקומות אקזוטיים או לא אקזוטיים, מוזמן לעדכן אותנו מאיפה הוא צופה. יש פה כמה הפתעות. אשתי מאזינה קבועה, כלומר היא שומעת אותנו עכשיו, זה אמור להפתיע אותה, בשבת ביוד בתמוז יש לה יום הולדת. האם תוכלי לאחל בזל טוב בהפתעה למיכל מיכי קופמן מקיבוץ חפץ חיים, בעלה יצחק וכל המשפחה? מיכל שצופה בנו, מזל טוב בהחלט, עכשיו זה האקשן, אוקיי. שמי דפנה לוי, אנחנו מאזינים קבועים בימי חמישי וגם מדפיסים את הדפים של השיעור לשבת, מי שלא יודע, יש קובץ וורד, אפשר להדפיס. בעלי חיים מסיים קריירה מפוארת של חינוך וניהול ויוצא לגמלאות, אנחנו באים לחגוג בירושלים, האם תוכלי לברך אותו לסיום תקופת עבודה מופלאה ומשמעותית? חיים ודפנה מגבעת שמואל, ברוכים הבאים ותודה רבה, בהחלט. רק נעדכן אתכם, סיפרנו שלפני שבועיים השיעור שודר בחדר לידה, ויקרא שמו בישראל, התינוק המתוק של מרב ואביחי, עכשיו הייתה כבר הברית, ויקרא שמו בישראל דגן, אבל קיבלתי עוד מייל השבוע, כי לאחרונה חשבתי שזו תופעה חדשה, אנשים ששומעים אותנו דווקא יולדים ביום רביעי ב9 בזמן השיעור, אז קיבלתי מייל משני חדד שאומרת סליחה, אנחנו כבר לפני שנה ביתנו השלישית ליבי נולדה עם השיעור בחדר לידה, אז באמת מרגש ומשמח, תודה. איפה שלא תהיו ותקשיבו לנו, פרשת השבוע היא פרשת חוקת. ויש שני נושאים, בדרך כלל, נדמה לי שגם אנחנו בשנים קודמות, דיברנו על שני נושאים, שזה כמובן פרה אדומה בתחילת הפרשה, פרשת תמוהה, סוג של תעלומה, חידה, משהו מסתורי כזה, מה זה בכלל פרה אדומה. ומצד שני, גם סיפור מאוד שאפשר לדמיין אותו מתרחש, משה רבנו, משה והסנה, משה מכה בסלע, במקום לדבר אליו, ונגזר עליו שם שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, טקסטים מאוד קשים בין משה לבין העם, לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בדרך כלל עוסקים בשני הנושאים האלה, אבל ביניהם יש פסוק שככה מחבר את שניהם, וחשבתי להתעכב על הפסוק הזה, וממנו לצאת בעצם לשיעור כולו, שהוא יהיה שיעור בפורמט קצת אחר. אנחנו קוראים פתאום ככה, באמצע הפרשה, את המשפט העצוב הבא, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים, ותיקבר שם. כך במשפט אחד אנחנו נפרדים ממרים. מה זהו? ככה, באופן כל כך ככה לקוני. ופרשננו כמובן מעמיקים יותר מהשטחיות, ורואים פה דבר מאוד עמוק. אמרנו שמצד אחד זה מופיע מיד אחרי הסיפור של פרה אדומה, שהוא באמת, אנחנו לא מבינים מה זה, שהאפר של הפרה האדומה הוא גם מתאר, אבל גם מתאמה, והוא מחפר. מה בדיוק קורה שם? זה מסוג המצוות שנקראות גזרות, כן? על זה נאמר בכל מיני ספרי מוסר, כתוב, אילו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי מבין את הקדוש ברוך הוא עד הסוף, כבר הייתי אלוקים בעצמי. כלומר, משהו, אנחנו לא מבינים. זה החידות האלה של החיים, של מה זה טהרה וקדושה וכו'. אבל רש"י עוזר לנו לחבר בין החלקים, ואומר, ותעמוד שם מרים, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, כמו שפרה אדומה מחפרת, אף מיתת צדיקים מחפרת. אין לנו היום פרה אדומה, את המושגים האלה, אבל חכמנו אומרים, יש מעבר כזה, מטומאה לטהרה, מחושך לאור, גם דרך אדם צדיק, בחייו, ובוודאי במותו, שהוא מתעלה ואנחנו מתעלים, וככה. בקיצור, יש קשר של מרים עם מה שהיה לפניה. ומה קורה אחריה? שוב, צריך לראות, הפסוק הזה לא סתם נעוץ שם בין פרה אדומה לבין המריבה, שמכונה מי מריבה, מתחיל שם ויכוח על המים והסלע וכו'. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, אמרנו, וישב העם בקדש ותעמוד שם מרים ותיקבר שם. מיד אחרי זה, מה הפסוק הבא? ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. אומר רשי, מה הקשר? מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. מרים נפטרה והמים יבשו. זה מושג במקורותינו, בערה של מרים. מרים ליוותה 40 שנה את העם בנדודיו, והעומק הזה, ומים זה כמובן משול לתורה, העומק של החיים, המים החיים והזקים והצלולים נעלמים. איך שאין מרים, מופיע עניין ושמו מי מריבה. אמרנו ממים מתוקים, ממים של מנהיגה, של נביאה, אין. והרבה פעמים בחיים לומדים להעריך משהו אחרי שהוא נאבד, אחרי שהוא גם אדם, אבל גם דברים טובים שהיו לנו. פרשנים רבים אומרים פה, לוקח לעם 40 שנה לראות, בזכות מרים יש לכם מים, יש לכם באר, ואיך שהיא הלכה, הסתלקה גם הברכה המיוחדת הזו. אז ראינו מה יש לפני, וראינו מה יש אחרי, וחשבתי שנעסוק השבוע במרים. כלומר, אם זה, תמיד אומרים שהפרשה נורא משפיעה על הזמן. היא לא איזה סיפור היסטורי, אלא באמת היא מתחוללת, יש בחינה שהיא מתחוללת כל שבוע מחדש. בחסידות קוראים לזה לחיות עם הזמן. בן אדם צריך לחיות עם הפרשה. סופר על כל מיני אנשים גדולים, דיינים, שבשבוע נגיד של פרשת קורח, של מחלוקת, השתדלו להתרחק ככה מלדון. אמרו לאנשים, תבואו שבוע הבא עם המחלוקת, עם המריבה, זה שבוע של מחלוקת. אז שבוע שבו אנחנו עם מרים בפרשה, והיא הולכת לעולמה, הוא בהחלט מתאים לדבר על דופק החיים הכולל שלה, להסתכל ככה, אם זה הדופק של הפרשה, לראות ככה מה תחנות חייה, ואולי קצת להוציא מחושך לאור את אחת משלושת מנהיגי הגאולה. על משה ואהרון אנחנו מדברים המון. מרים זה לא שהיא נסתרת, צריך רק לשים לב ולראות בכמה נקודות קריטיות היא משמעותית. אז אנחנו ממש מנסים לסכם את חייה של מרים. רק נזכיר, אנחנו בשבט לוי, אמרם ויוכבת הם ההורים שלה, משה ואהרון הם האחים שלה. מרים היא אחת משבע נביאות שעומדות לעם ישראל, רשמתי לי אותן, זה שרה, כמובן שרה אימנו, מרים, דבורה הנביאה, חולדה הנביאה, חנה היא גם נביאה, אביגיל וגם אסתר המלכה היא גם נביאה. בואו נדבר רגע על השם הזה מרים, תסתכלו רק על המילים האלה, וזה מדרש שהרבה מחכמנו מציינים אותו, אני, אם יביאו לי את המילה הזאת ככה באמצע היום מול העיניים, אני אקרא אותה מרים.
נכון.
מרים. כי החיים הם מרים, ויש מרור, ושעבוד, ומרורים, וקושי. ומרים בעצם לוקחת את המילה הזאת מרים, וממתיקה אותה. מורדת במציאות הנוכחית של מצרים, בשביל המציאות העתידית. ואם כבר אנחנו אומרים את המילה מרים, בואו נראה אותה ב... יש פה גרפיקאים בקהל? פונט מרים. זה אחד הפונטים הפופולריים, זה מאוד מעניין. המעצב, כן? אחד המעצבים הגדולים, רפאל פרנק, בתחילת המאה הקודמת, הייתה לו בת שקראו לה מרים, ולכן הוא ייצב את הפונט הזה, שנחשב לבסיסי מאוד, בהרבה מעבדי תמלילים, זה הראשון שמציעים לך, ועל הבסיס הזה, שהוא גם עדין וגם יציב, זה, אני לא כל כך מבינה בזה, אבל הוא פונט שנחשב, על הבסיס הזה פיתחו לאורך השנים עוד המון גופנים, עוד המון פונטים אחרים. אבל שוב, אם נסתכל על המילה הזאת, היא מרה, והברבנל כותב בפירושו, הברבנל, נקראת מרים לפי שכאשר נולדה, החלו המצרים למרר חיי בני ישראל. ואנחנו לוקחים את המילה הזו והופכים אותה ממש למבשרת של גאולה. אז ברשותכם אנחנו נקפוץ על שמונה הפעמים שמרים מחכבת, מופיעה לאורך כל חייה, עד לסיום, לפטירתה השבוע בפרשה. וזה מדהים, באמת, אני ממש מתביישת שפעם ראשונה עשיתי את זה השבוע, ככה לכבודכם, כי כשאתה מלקט את האירועים האלה, אתה באמת רואה פה משהו מאוד גדול, ושלא שמים לב אליו ככה בשגרה השוטפת של הפרשות. לפעמים לא צריך לקרוא את התורה לפי פרשה, 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 אלא איזה מבט על, ואנחנו בעצם יוצאים לדרך עם תחנות חייה של מרים. זה מדהים, אנחנו אומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה, אני חושבת שלא סתם זה נפתח בסצנה הזו, עוד לפני שמרים מתוארת כילדה, היא מתוארת כמיילדת. אני גם לא משהו בבימהות ותסריטאות, אבל לפעמים אתה מתחיל באיזה סצנה מאוד משמעותית, ואחר כך מתחיל לספר את העלילה בצורה כרונולוגית. ובעצם, הסצנה הראשונה, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את מרים, זה כשהיא פועלת למען הזולת, ולא סתם, אלא מביאה אותו לחיים, כן? מוציאה, מיילדת את בני ישראל, אפשר להגיד מטאפורית שהיא עוד תיילד את העם, כן? משה ואהרון, והיא מוציאים אותה ממצרים, מעבדות לחירות, ובעצם הפעם הראשונה שהיא מוזכרת, על פי המסורת, זה כאשר פרעה, תחילת ספר שמות, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, מי שתי הצדיקות האלה? מה זה שפרה ופועה? מסורת קדושה אלפי שנים, שפרה יוכבת, אמא שלה, על שם שמשפרת את הולד. פועה זו מרים, על שם שפועה והוגה לולד, כדרך נשים המפייסות תינוק בוכה. הדבר הראשון שמרים עושה זה להרגיע, זה מאוד סמלי, להרגיע את עם ישראל באשר הוא, את כל מי שנולד שם, קודם כל להרגיע אותו, כמו איזה אמא רחמניה לתינוק, דיבור תינוקי כזה, נורא מצחיק לראות אנשים מבוגרים רציניים, בדרך כלל אני מכירה כל מיני אנשים בתפקידים בכירים, פתאום נמסים כמו איזה מרשמלו, כי הם עושים פוצי מוצי לאיזה תינוק, אני זוכרת שנועה ירון, הסופרת, סיפרה פעם שמתי היא הבינה שזהו, היא אמא במשרה מלאה, שהיא הייתה בבית ב-10 בבוקר, הילדים כבר כולם בבית ספר, ונפלו לה, היא הייתה בשלה, הכינה משהו על השיש, ונפלו לה כמה תפוחי אדמה. ואז היא אמרה, אוי, למי נפלו תפוחי אדמה? בואו נספור כמה. ואז היא קלטה שהיא לבד במטבח. אז כאילו, בקיצור, למי נפלו? אז מרים הוגה לוולד ומפייסת את הילדים ואת התינוקות, וככה מרגיעה אותם. ובסצנה הזאת צריך לזכור, המילדות מסרבות פקודה. יש ביטוי, לימים עוד יגידו לנו את הביטוי המשפטי, דגל שחור של אי חוקיות מתנוסס מעליה. זה הגדרה לפקודה בלתי חוקית בעליל, שזה מצווה לסרב לה. זו דוגמה, כן? עוד שנים לפני הסיפורים הטרגיים בשואה, אנחנו לומדים פה על איזושהי השמדה, על רצח עם שיטתי של פרעה, ועל שתי מילדות שממציאות במרכאות, אומרות לו, לא, היולדות העבריות, הן יולדות מהר, לפני שאנחנו מספיקות, והן מצליחות להציל ככה, דור שלם של תינוקות עבריים, למרות הציווי להרוג אותם, ואז קורה דבר נורא. אני לא חושבת ששמים לב לפרטים שם, כי ספר שמות הוא כל כך עשיר בפרטים. ועצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, הילוד, היאורת השליחו, וכל הבת החיון. קודם הוא אמר, קודם פרעה אמר להם, בילדכן את העבריות, תהרגו רק את העבריות. עכשיו הפקודה היא גם נגד העם שלו. פרעה לא אכפת לו שתינוקות מצריים זכרים יעופו ליאור. מסביר רש"י, לכל עמו, אף עליהם גזר, למה? ביום שנולד משה אמרו לו הצטגניניו, זה כל ה... כן, ככה אפשר להגיד שרי עבודה זרה של פרעה. היום נולד מושיעם, אבל אין אנו יודעים אם מצרים, אם ישראל. רק דבר אחד אנחנו רואים, רואים אנו שסופו ללקוט במים, אנחנו לא יודעים... אנחנו מרגישים, היו להם כוחות רוחניים, אנחנו יודעים, רק לא שלמים. אז נולד המושיע של ישראל, לא יודעים אם הוא מצרי או עברי, ובסוף הוא אמור למות במים. לפיכך גזר אותו היום פרעה, אף על המצרים, לא אכפת לו שבכל חדרי הילדות, גם את התינוקות המצרים, כל הבן הילוד, ולא הילוד לעבריים. והם לא יודעים שסופו ללקוט על מי מריבה. זה מחבר אותנו להשבוע, לפרשה, עוד נראה איפה משה ילכה ולא יזכה להיכנס לארץ ישראל. אבל פה לא אכפת לפרעה, זה משהו שאנחנו לא מסוגלים להבין אצל אויבינו לאורך הדורות. זה לא רק גם לי, גם לך לא יהיה. כלומר, אני הורס לך ואני הורס גם לי על הדרך. לא, לך אני הורס בקטן, לי אני הורס בגדול, לא אכפת לי. מה שאנחנו רואים עכשיו בעוטף עזה, באמת, שכחתי להגיד ולא נעים להגיד, אנחנו אומרים פה בתחילת השיעורים, שבוע אחרי שבוע שאנחנו פה עם אחינו בעוטף עזה, ומישהו פה אמר לי, בואו נגיד, מה אפשר לעשות? אולי נגיד כניסה חופשית לשיעור לתושבי הדרום. בסדר, אוקיי, כניסה חופשית לכולם, בפרט לתושבי הדרום, ניתן להם מקומות VIP. באמת אנחנו מרגישים מוגבלים, כי באמת הלב כל כך כל כך איתם, אבל מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות? ושמתי לב, בגל הזה של האש, שהוא כבר 3 חודשים, אחת הידיעות המדהימות, לדעתי לא זכתה למספיק תעודה, זה הידיעה הבאה, הנה היום מצאתי אותה, אפרופו זה שאנשים, הם קודם כל גורמים את הנזק לעצמם, בכלל לא אכפת להם. פצמר מעזה גרם להפסקת החשמל לדרום הרצועה. ניסו לפגוע בישראל ופגעו בעצמם, כך אומרת הידיעה. הופסקה פעילות של 3 קווים שמזינים חשמל לרצועה, בגלל שפצמר, שוב, הם יורים פצמר עלינו, הוא פוגע בתחנה, הנה אפשר לראות, של חברת חשמל, חברת חשמל הישראלית, אנחנו מספקים את החשמל, ואי אפשר לחדש את הזרם, אז חיכו לזה הפסקת אש, והלכו ותקנו כדי שזה ימשיך. הם פוגעים בחשמל לעצמם, וזה לא משנה, העיקר שאני אמשיך לשרוף שדות ולזרוע הרס ואשן. אז זה בעצם, נעבור רגע באמת מהאתוס העצוב הזה, בחזרה אל מרים. מרים במציאות כזאת, קודם כל מיילדת. ורק עכשיו חוזרים ומספרים לנו על מרים בתור ילדה. זה דבר מרתק. מה יותר קל? להיות עצמאי רוחנית מול פרעו או מול המגזר? מול המצרים או מול השכונה שלך? זו לא שאלה פשוטה. מרים מנצחת בשתי החזיתות האלה, לא סתם אפילו מול אבא ואמא, שזה באמת באמת לא פשוט. מה שמרים עושה, חז"ל אומרים לנו, היא בת 5. מה שנספר עכשיו קורה בגיל 5. מה שמרים עושה זה את הדבר הבא. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. יש פה קושי לחז"ל, כי הם אומרים, למה הוא עכשיו ניסה לה? הרי מרים כבר נולדה, אהרון כבר נולד, למה עכשיו הם שוב, כאילו מה, הם מתחתנים שוב? למה איש מבית לוי לוקח את בת לוי? ופה אומר המדרש, מדרש מקסים ומפורסם, שימו לב. וילך איש מבית לוי, לאן הלך? הלך בעצת ביתו. אמרם גדול הדור היה. כיוון שראה שפרעו אומר, כל הבן הילוד היורת השליחוהו, אמר, לשב אנו עמלים. אין טעם להמשיך לקיים פה משפחות אם הורגים את ילדינו. עמד וגרש את אשתו. עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. אם אמרם גדול הדור מגרש את יוכבד, גם אנחנו. אמרה לו ביתו, אבא, גזרתך קשה מגזרת פרעו, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה על הזכרים ועל הנקבות. פרעו יהרוג את הבנים, לפחות הבנות יישארו בחיים. ממשיכה מרים, פרעו לא גזר אלא בעולם הזה. ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא. פרעו רשע, וגזרתו ספק מתקיימת. ואתה צדיק, וגזרתך ודאי מתקיימת. עמד אמרם והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו נשותיהם. מרים הקטנה, עומדת פה כמו, עמדה, ילדה קטנה, עמדה ושאלה למה, עומדת פה מול גדול הדור. הגדולה פה היא לא רק שלה, היא גם שלו. זה ענווה עצומה של אמרם. לשמוע, לקבל, ליישם, מה? והסיטואציה הזו, קודם כל ברמה הכי אנושית, וסליחה, לפני כל העם ישראל והכל, ברמה הכי אנושית, מרים היא בת להורים גרושים, ואנחנו יודעים לצערנו שהרבה פעמים ילד להורים גרושים, יש לו איזה חלום כזה. מרים מגשימה את החלום, טוב, כי הם לא התגרשו בגלל שלום בית, אלא אולי בגלל הגזרות, כי הם חשבו שזה מה שנכון לעשות. והמדרש מתאר, זה מדרש ממש מיוחד, עשה אמרם מעשה ליקוחים, אמרנו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הושיבה באפיריון את יוכבד שכבר הייתה מבוגרת, ואהרון ומרים מרקדים לפניהם, יש להם ילדים שרוקדים לפניהם, אבא ואמא מתחתנים שוב, ומלאכי השרת אומרים, מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחים, יש פה ממש איזה חגיגת נישואים שניים, כן? עוד רוקדים לפניהם מרים ואהרון, ומרים משנה את ההיסטוריה כולה. אלמלא האירוע הזה, אנחנו לא היינו פה. זה מאוד מעניין, היא פועלת בזירה הכי פרטית ומשפחתית וביתית, אבל בעצם זה גם, אנחנו יודעים שהזירה הפרטית היא בעצם הכי משפיעה על הזירה הציבורית, היא הכי תורמת כאן, והמסר שלה זה תמיד לא להתייאש. לא משנה מה המצב האובייקטיבי, אנחנו ממשיכים, מה שאנחנו יכולים, אנחנו עושים. לא משנה מה הכללים והחוקים שאחרים קובעים, אנחנו מנסים. אז זה בעצם הפעם השנייה שאנחנו פוגשים את מרים, משכנעת את אבא ובעקבות זה את כל עם ישראל, להמשיך ולהתקיים, ולא להיכנס למנגנון השמדה עצמית. הפעם הבאה שבה היא מסתכלת על משה, היא ההופעה הבאה שלה. אפשר לקרוא לזה מרים הצופה, צופה תרתי משמע. היא לא רק צופה על משה, היא צופה פני העתיד. ותתצב אחותו מרחוק. את העלילה כולם זוכרים מהגן. אמא של משה, היא הולדת בן, היא רואה כי טוב, ותצפנהו שלושה ירחים, היא מצליחה להסתיר אותו שלושה חודשים, והיא לא יכולה יותר, יש פה משטר מפחיד. היא לוקחת תיבת גומה, ועם החמר והזפת, שיש בו גם ריח טוב, ושמה אותה על שפת היאור בסוף, ומי שעומדת שם באותם רגעים קריטיים, זו מרים. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. יש פה תפקיד של אחות גדולה. לאורך השנים מרים תהיה האחות הגדולה, גם של משה, גם של האומה כולה. מרים, אפשר להגיד, תמיד שומרת על מה שהכי חשוב. עכשיו הכי חשוב לשמור על משה. אחר כך נראה, הכי חשוב לשמור על האמונה והאופטימיות, הכי חשוב לשמור על המים במדבר, שהעם לא יתלונן, ואמרנו מים זה גם תורה וגם עומק, גם הרבה רבדים. אבל צריך להבין, מרים היא לא בייביסיטר, היא לא שמרטפית. פה אני רוצה אולי לפתוח איזה סוגריים. בקיץ יש כנס כבר כל שנה, כנס שנקרא בכל לבבך, ואני משתתפת בו גם השנה, ויש משהו מאוד מסובך. הם מתעקשים שהכנס יעסוק בעבודת השם. אי אפשר למרוח הרצאות על ביבי וטראמפ וניו מדיה ותקשורת, לא עובד. צריך לדבר על הדבר עצמו, שזה מלחיץ. ולא סתם, אלא כל שנה אתה מקבל נושא בתוך עבודת השם, והשנה הם כבר הודיעו לי, הנושא זה ביטחון בהשם. אני בלחץ מזה. כבר חודשיים יש לי ביטחון בהשם, שבסוף יהיה לי מה להגיד על ביטחון בהשם. אז אני עוד לא יודעת על מה אני אדבר שם. זה כל שנה בגני התערוכה, באמת, עם אלפים, ברוך השם. אבל דבר אחד אני כן בטוחה שאני הולכת לספר שם, וזה הסיפור הבא. לפני הרבה מאוד שנים הייתי כתבת צעירה, וסיכרתי, לא עלינו, לא עליכם, את תחום המפלגות, ורחמנא ליצלן, את תחום המפלגות הדתיות והחרדיות. באמת, לא. והגעתי לכנס של ש"ס, ומה שמדהים זה שאתה באמת מסוגל להיכנס לאיזה מוד, שאתה שומע דרשות של רבנים, וכל הזמן לחפש את הכותרת, הייתה או לא הייתה, לפעמים יש, לפעמים אין, אבל בין השורות, שעות של, שאתה כזה טיונד על, רגע, אפשר למצוא בזה רמיזה לאריה דרי, לא, לא, זה הייתה רמיזה על אלי ישי, כמות הזמן שאני בזבזתי, עזבו הזמן שלי, הזמן שלכם כצופים ומאזינים, על דרי ישי, עשור שלם בפוליטיקה הישראלית, אז הייתי שם באותו אירוע, ולפני שהגיע הרב עובדיה, היה דרשן מקדים, אפשר להגיד, רב שדיבר, כמובן האוזן קרויה, אולי יאמר פה משהו פוליטי מאוד דרמטי ומשמעותי, אבל הקשבתי, ואם אתה כבר מקשיב, אז אתה כבר שומע עוד משהו. והוא אמר רעיון, כנראה זו הייתה פרשת השבוע, הוא אמר, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים יודעת שיהיה טוב, היא נביאה, ברור לה מה יקרה בסוף. היא לא רק שומרת ומשגיחה, היא רוצה לראות מה הקדוש ברוך הוא מתכנן. ברור שיהיה חיובי. אגב, איך ברור לה? המציאות מזעזעת. האח שלך בתוך איזה תיבת קני איסוף, בתוך היאור, יש פה משטר של שיעבוד, זה סוד שהוא חי בכלל. את שומרת עליו מפני מה? מה יכול לקרות פה הגיוני? יכול. יכולה לבוא בת פרעה ויכולה להתגלגל מזה כל יציאת מצרים. מרים לא עומדת פה בלחץ, לראות איך הוא ינצח, לראות כאילו אם אח שלה יחיה. מרים עומדת פה כדי לדעת איך הוא ינצל. לא האם הוא ינצל, איך הקדוש ברוך הוא יארגן את זה. אמר שם אותו דרשן, מקדים, בטוח בחיים, בהרבה דברים. הביטחון בהשם שיהיה טוב, אני רוצה לראות איך המציאות תתגלגל לקראת זה. כמובן צריך גם השתדלות, מרים עושה, ראינו, היא עושה המון. אבל אני מאמין שהטוב יגיע ויתממש. ומאותו ערב, אני ממש לא זוכרת אם הייתה כותרת, בטח הייתה כותרת, ואם לא מצאנו משהו להגיד על ש"ס ודרי וישי. אבל הלכתי הביתה עם הכותרת הזאת, ממש עם הרעיון הזה, עובדה אני זוכרת אותו, עברו הרבה שנים. והייתה לי אז חברה, רווקה, מבוגרת, פלוס, פלוס, ואני זוכרת שאמרתי לה, התקשרתי, אמרתי לה, תקשיבי, רעיון מדהים, את חייבת לשמוע, ותתצב למרחוק לדעה מה יעשה לו, בסוף בטוח יהיה טוב. השאלה רק מה השם עוד מעביר בדרך, אותך ואותו וכולי, ברור שזה יהיה סוף, טוב, השאלה רק איך. מאז, ברוך השם, היא התחתנה, ברוך השם, אני לא מסקרת יותר את התחום הזה, וברוך השם, אנחנו ממשיכים עם מרים. אבל באמת, הרעיון הזה של ה... של הביטחון שיהיה בסדר, הוא דבר, אני חושבת, שיש לקחת ממנה. זה גם מגדיל מאוד את הסיכויים שבאמת יהיה בסדר. תודעה יוצרת מציאות, ורוח יוצרת חומר. אמרנו, לא מספיק להיות אדם בעל חזון. צריך גם פרקטיקה, צריך גם תושייה. תכלס, מה שנקרא תכלס. הנקודה הרביעית והבאה, שבה אנחנו פוגשים את מרים, היא מרים הפרקטית. יש לה המון אמונה, המון ביטחון, חייבים השתדלות להכין כלים לתוכניות של הקדוש ברוך הוא, וזה רובד מאוד מאוד מעשי, כולם זוכרים את הסיפור, אבל אנחנו עכשיו מסתכלים רק מהזווית של מרים, בת פרעה יורדת ליאור, רוצה להוציא את משה, דואגת לו, רוצה לטפל בו, ותומר אחותו אל בת פרעה, שוב היא מגיעה בתזמון הנכון, בטיימינג הנכון, עם המילים הנכונות בפה, בואי, אני אביא מינקת מהעבריות, היא ככה תגדל אותו, תאכיל אותו וכולי, בת פרעה אומרת לה כן, והיא הולכת למי? לאימא הביולוגית של משה. בתוך משטר של חושך, הבת של השליט הרשע, מגדלת את מי שהולך לנצח את השליט, ובינתיים הוא גדל אצל אמא שלו. איזה סיבובים מתוסבכים, איזה דבר מדהים בתוך העלילה, שמי מניעה אותה מאחורי הקלעים? הכל, מההתחלה עד הסוף, מרים. השנים האלה שמשה זוכה לקבל חינוך יהודי, שורשי, ערכי, ככה, כמו שצריך, באוהל של אמרם ויוחבת, במקום להתגלגל לארמון של פרעה, אנחנו יודעים כמה הגרסא דינקותא זה דבר חשוב. השנים הכי קריטיות לתינוק, עד גיל 2, עד גיל 3, רובנו התעצבנו את רוב העיצוב שלנו שם, השנים הכי מהותיות. תראו איזה מאבק עכשיו בחדשות, על הגילאים האלה. זה מאוד מאוד נכון, הפיקוח על המעונות. הילד מצד אחד, למה זה מזעזע ההורים שהילד נפגע דווקא בשנים האלה? בכל גיל זה כמובן נורא, אבל יש בגיל הזה מצד אחד משהו נורא נורא פגיע. באמת זה מזעזע שמטפלת בגיל כזה מתעללת בילד. והוא לא יכול עוד לדבר ומה עובר עליו. ומצד שני זה גם הגיל הכי משפיע. זה באמת גיל שדברים נחרטים בך ונצרבים בך וככה חוויה. ומשה את הגיל, זה מדהים, מקבל את הגיל הזה עם אבא ואמא שלו בתוך משטר שבתוכו צריך לתפוס כאלה תינוקות ולזרוק אותם ליאור. מרים נעלמת בשלב הזה. הנקודה החמישית, הייתי קוראת לזה התקופה שבה מרים לא מופיעה. אחרי שהיא לוקחת את התינוק לאימא שלה, היא בעצם לא בקדמת הבמה. אם קודם אמרנו ותתצב אחותו מרחוק, עכשיו אפשר להגיד ותתצב אחותו הצידה. עכשיו זה לא האחות, עכשיו זה האח. משה והסנה, אחר כך משה הולך לפרעו, ואחר כך זה הקדוש ברוך הוא, כולם זזים הצידה. זה 10 המכות, זה יציאת מצרים. יש פה, לפי המדרש, מרים אגב מקימה משפחה, היא ניסית, לא במפתיע, כן, אפשר לקרוא לזה ענבי הגפן בענבי הגפן, על פי המדרש בעלה הוא כלב בן יפונה, כן, לא הייתה עבודה קשה לשדכנים לזהות שם את ההתאמה, יש להם ילדים, אבל מרים זזה מפה, יהיו אגב עוד תקופות שבהן היא לא לאור הזרקורים, אחר כך נראה את זה גם בחומש ויקרא, היא זזה הצידה והעם הוא במוקד, כל החינוך הזה של העם, עוד נגיע לזה, נשמע מה היא בדיוק עשתה באותן תקופות, אבל צריך לדעת, גם אם לא כל האומה יודעת על המעשים שלנו בכל רגע ורגע, זה לא אומר. יש זמנים מאוד יקרים וחשובים שבהם מרים היא יותר בצל. ומכאן היא שוב חוזרת, לא סתם לקדמת הבמה, אלא באמת ברגע ההיסטורי המכונן הזה, המיוחד הזה, היא באמצע יציאת מצרים, אחרי שירת הים המפורסמת, אז ישיר משה ובני ישראל, משה מוביל את זה, מרים מובילה שירה של בנות ישראל. אפשר להגיד שאהרון חינך את הגברים, מרים את הנשים, משה כל הזמן היה איש קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה שלישייה. אבל הסיפור של מרים הוא לא בדיוק העתק הדבק. היא עושה משהו קצת אחר עם הנשים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה. מי פה זוכר מהגן? טוף מרים. נכון? עגול כזה עם מצלתיים וכזה זה, שנקרא ילדים קטנים גם הורסים את ה... איך קוראים לזה? את הרצועה הזאת, יריעת אור הזאת. אז טוף מרים, הנה, זה טוף מרים הראשון. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים, כולם, אף אחת לא נשארה באוהל, מעגל של כולן. כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות, ותן להם מרים, שירו להשם, כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. מה ההבדל ממשה למרים? אצל משה כתוב, אז ישיר. הוא שר, העם עונה לו, העם חוזר חרב, אז ישיר. וכאן, שירו. כולנו ביחד. היא שרה יחד איתם, היא נותנת להם כוח לגדול, מעצימה אותם. הנקודה הזו של מרים, אמרנו, מה היא עשתה בשנים שהיא לא עשתה? כלומר, שלא מסופר מה היא עשתה. את זה. אומר הרב משה צבי נריה, העשייה הזאת של מרים היא לא חד פעמית, היא הטייפקאסט שלה. זה המיתוג שלה. לאורך כל השנים, זה מה שהיא עושה. בואו נסביר שנייה. יש פה איזו חוויה. ואנשים, הוא אפילו עושה מבחן באיזשהו מקום בספר מאוד מאוד מומלץ, נר למאור של הרב נריה. הוא עושה סוג של מבחן, הוא אומר, רגע, בכל החטאים, ממש אם עוברים על כל החטאים, הנשים מצליחות והגברים, במחילה, נכשלים. בואו נסביר. במצרים עצמה, בזכות נשים צדקניות, נשים התעקשו, נלחמו על המשפחה, נלחמו על הנישואים, יש על זה הרבה מדרשים. בחטא העגל, הנשים לא רוצות לתת את התכשיטים, הן אומרות על העגל את המילה תועבה, על פי המדרש, לא רוצות להשתתף בחטא העגל. איפה הן כן רצות, רוצות, רוצות לתת תכשיטים? במשכן, אותו זהב. לעגל הזהב הן לא רוצות לתת, לאנשים באופן גורף, הן לא רוצות לתת וכן רוצות לתת. אומרים פרשננו, זה תיקון לחטא אדם הראשון, לחטא גן העדן. שם האישה מסיתה את הגבר, וכאן הגברים באים ואנשים מסרבות. יש הרבה הקבלות בין החטא הזה לחטא הזה. אחר כך יש לנו את חטא מרגלים. אנשים לא קיבלו את הבשורה הפסימית, ויותר מזה, אומר הכלי יקר, הפרשן המפורסם, הכלי יקר, אילו אלה היו מרגלות, הם לא היו מדברות ככה דיבה רעה על הארץ, כי לנשים הייתה יותר הבנה לאן המסלול הזה הולך. בחטא של קורח, שבוע שעבר דיברנו, אשתו של און בן פלט מצילה אותו, נכון, אשתו של קורח דוחפת אותו לחטא, אבל מופיעה מאוד דרמטי במדרש, אישה שמצליחה למנוע את המחלוקת הזאת, וזה לא רק שהן לא חוטאות, יש פרשה של נשים מאוד עוצמתיות ושמן, בנות צלופחד, הבנות של צלופחד מבינות את אהבה לארץ ואת הרצון בנחלה, כאילו במחילה הגברים לא כל כך מבינים את המהות של כל המסע הזה, ואנשים הן בתדר רוחני יותר גבוה. אומר הרב נריה, מה קורה פה? זה קטע כל כך יפה, שמתי לכם אותו בדף מקורות, אני אקריא אותו מילה במילה. הדברים תמוהים, באמת. משה איש האלוקים ואהרון קדוש השם, לא עלתה וידם להעלות את המוני העם לדרגה הרצויה. מה אתה אומר, שהם נכשלו בחינוך? מה קורה פה? ואילו מרים אחותם עשתה וגם יכולה. איך קרה הדבר? סוד ההצלחה החינוכית תלוי בזה, רבותיי. במידת הקשר של המחנך עם המחונכים. משה רבנו לימד, דיבר והוכיח. אהרון, תורת אמת הייתה בפיהו. אהבת השלום שלו הקיפה את כל מחנה ישראל. אולם מרים, נוסף על הלימוד וההדרכה, על מעשה החסד שהתחילה בהם עוד בגיל צעיר יותר ויותר במצרים, היא שרה עם אנשים. היא רקדה איתן. במקרא אנו פוגשים את מרים רק פעם אחת בתוך המחולות, אומר הרב נריה, אבל ודאי היה דבר זה חוזר בכל הזדמנות של שמחה בשבט או במשפחה. מי שככה רוקד ושמח פעם אחת, זה הרבה. התורה, הוא אומר, לא מוסרת לנו פרטים על החיים השוטפים של העם במדבר. אך המקרה הבודד יצא ללמד על מנהג של קבע. כך נוצר קשר קרוב בין מרים לבין חניכותיה הנשים, ולקשר הזה הייתה השפעה מכרעת. מה שלא זכו לו משה ואהרון, זכתה לו מרים. וואו. האמירה הזאת של הרב נריה היא כמובן לא על מרים, כמובן עלינו. קודם כל היא עליו. הוא היה מחנך כזה של שירה, של חוויה, לצרוב חוויות, והיא מאוד קשורה לעולם החינוך. היום, אני לא יודעת, יש לנו צופים שזה משמח אותם, יש לנו צופים שזה מבאס אותם, זה קו פרשת המים. החופש הגדול של התיכונים התחיל היום, 700,000 תיכוניסטים, חלקם פה איתנו, חלקם במקומות אחרים, אבל 700,000 תיכוניסטים יוצאים לחופש גדול, וחינוך זה לא רק שאתה יושב בכיתה ומקריא, ההפנמה, הכיף, החוויות, זה צורב בנפש החניך את הכל. דיברתי על זה עם בעלי ברדיו, יש לנו תוכנית בגלי צהל, החוויה שהוא הכי זוכר מכל בית הספר היסודי, היו המון מחברות והמון ספרים, הוא זוכר הכי מהכל, הוא למד בבית ספר שלהבת בקיבוץ שעלבים, ביסודי שם, שהביאו להם את אחות של עידה נודל, היו אז אסירי ציון, ובאמת הייתה אז אסירת ציון, והביאו את אחותה לדבר איתם. זה היה הוואו הכי וואו שהוא זוכר מכל שנות לימודיו, למד עוד דברים, אבל החוויה, פה מדובר על ריקודים, שירה, ודאי שזה נכנס לנשמה, אבל החוויה האישית היא דבר שאתה זוכר לאורך ימים ושנים. אני אמרתי לו שמה שאני הכי הכי זוכרת, זה ניסוי קטן שעשו לנו במסע לפולין, המדריכה גילת קראו לה, היא עשתה לנו תרגיל רק ליום אחד, שהיא לא אומרת לנו מה התוכנית. היא לא אומרת לנו מתי הפסקת שירותים ומתי אוכל ומתי לאן נוסעים, מתי נגיע, איפה ישנים היום בלילה. רק את זה היא לא אמרה לנו, והיא רצתה טיפה לדמות לנו רק את חוסר האונים. היא אמרה, אתם נוסעים פה לא ברכבות בקר, אתם באוטומוס במוזג, אתם עם החברים, אתם יודעים שהכל בסדר, אני רק נותנת לכם לחוות את אלמנט חוסר הוודאות שהמיליונים הרגישו על אדמת אירופה, רק את זה שלוקחים אותך ואתה לא יודע לאן ומתי ומה יקרה איתך, שוב, בתוך מסע מסודר בורגני, החוויה הזאת באמת צרובה בי, החוסר האונים, החוסר ביטחון הזה, הכמה שעות שאתה לא יודע לאן. אז מרים מלמדת פה עיקרון חינוכי ברור, פשוט, כל מי שיחשוב על זה יגיע למסקנה, אבל זה הצליח לה. ממש, הרב נריה מונה את המקרים. הכיתה, היא קיבלה את כיתת הבנות, הכיתה עמדה במבחן בהצטיינות ובהצלחה. מכאן התחנה הבאה היא פחות שמחה ופחות אופטימית, אבל היא מלמדת המון. מרים, בוא נגיד, כל אחד מהמנהיגים הגדולים, אתה רואה שעובר איזה קושי אישי, איזה טרגדיה. אהרון מאבד את שני בניו, כן, בחנוכת המשכן, ומשה ודאי, קשיים, הרבה פעמים יש דו שיח ככה קשה עם אלוקים וחרטות ומשברים. ואצל מרים זה הצרת. זה מאוד מעניין שבעצם הסיפור הזה עד היום, כל הקשר בין צרת לדיבור נובע מהסיפור הזה. ותדבר מרים ואהרון, היא דיברה איתו, היא פנתה אליו, ותדבר מרים ואהרון במשה. על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. אנחנו לא ניכנס לסיפור מי האישה, ציפורה, למה היא מדברת, מה הבעיה, כי זה יכול באמת, אפשר לדבר על זה שעות, שעות, שעות. אבל קורה פה, אנחנו כן לומדים מזה כמה דברים מאוד מעניינים. זה אכפת לקדוש ברוך הוא, כל מילה קטנה שאנחנו אומרים, עובדה הוא מתערב, פונה שם מאוד בחריפות למשה, למרים ולאהרון, בעיקר למרים ואהרון. מתוך הלשון הרע יוצא המון לשון הטוב. הקדוש ברוך הוא אומר על משה, בכל ביתי נאמנו, והוא קורא לו עבדי משה, והתורה אומרת שם, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כלומר, מהר מסתייגים ממה שמרים אומרת ומעצימים מאוד את משה. הדבר הזה נכנס לסידור התפילה, זה מנהג, מי שנוהג להגיד בסוף תפילת שחרית, יש דבר שנקרא שש זכירות, שישה דברים שצריך לזכור, אז אחד מהם זה זה, זה זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, זה אירוע מכונן, משה גם מתפלל עליה, מי שזוכר, כן, כל נער אפן עלה, זה התפילה הקצרה הזאת העוצמתית, הכל קורה שם בתוך הסיפור המיוחד הזה, מרים, בסך הכל אמרנו, היא אחותו הגדולה, אולי רק דאגה לו, צריך, מזה אנחנו לומדים שצריך ללמוד את נושא לשון הרע, לא ניכנס לזה. יכול להיות שהיא פשוט 80 שנה אחרי שהיא שמרה עליו בסוף, עדיין הייתה ראתה את עצמה אחראית, לא, ולאשתו, ורצתה שהכל יהיה בסדר. חשבתי על עוד דבר, בסיפור הזה, יכול להיות שכמו שהם אחים ביולוגיים, בעצם זה בא ללמד אותנו שכולנו אחים ביולוגיים, לא במשפחה גרעינית, אבל משפחה אחת גדולה. כמו שאחות לא מדברת על אח, גם בינינו, זה עדיין יחסים של אח על אח. כל הסיפור הזה הוא, באמת אפשר לדון בו המון, ושוב זה קורה דווקא למרים, יכלו לקחת, כמו שיש המקושש, כל מיני כאלה דמויות, יכול להגיד המצורע, ולספר על איזה אחד שמספר לשון הרע, היו עוד מקרי לשון הרע במדבר, לקחו פה את מרים דווקא את הדמות, כן? והסיפור הזה מתרחש דווקא איתה, ואז ברשותכם, אנחנו רגע עוברים לקטע פחות ככה המפורסם, שזה ההמתנה. מרים מצורעת ונסגרת שבעה ימים, והעם כולו עושה סטופ, עושה מה שנקרא פוס משחק, ורק ממתין שהיא תגיע. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. שבוע שלם, אומר המדרש, זה דבר מדהים. שבוע שלם מתעכבת בשבילה, כך כתוב במדרש, שכינה וארון, כהנים ולוויים, ישראל ושבעה ענני כבוד. בגלל שמרים אמרה איזה משפט על האישה הכושית, כולם, כל הגוורדיה הזאת, כל ה... כן, אפשר להגיד, מחנה מפואר ומיוחד כזה, עם כל האלמנטים שבתוכו, כולם מחכים שבוע עד שמרים תצא מההסגר. למה? אני חשבתי, היו לי כל מיני רעיונות, אני חשבתי שבגלל שהיא ילדה אותם, אמרנו, הייתה מיילדת, בינתיים מאוד קשור לה, יש מיילדות פה מיתולוגיות בירושלים, כל מיני במבי, מי שמכיר, והייתה מיילדת בת ירקובר, שאלתי פה היום את האנשים, אני מכירה חווה דיבון, יש רבקה שילוני, אני חושבת שהיא הייתה מיילדת של בעלי, מי שמכיר זה שמותגים, יש מיילדות, יראות שמיים, כמו, כמעט אפשר להגיד, כמו יוכבת ומרים, מיילדות זה משהו מיוחד, בן אדם פוגש את מי שיילד אותו, מי שמכיר, זה חוויה. אז אם מרים היא המיילדת, באמת היא ילדה אותם, אז הם מחכים לה. היא גם חינכה, מי שיש שם במדרש, היא גם חינכה, זה לא רק, זה היה קשר כזה בשנות הילדות. גננת כזאת. אז אולי בגלל זה, אני חשבתי שבגלל זה נורא מחכים לה. כשאתה רואה את הקושי הזה, למה כל העם מחכה? כי אנחנו זוכרים לחסד נעורים על הילדות. לא מצאתי לזה, ממה שאני אמרתי, לא מצאתי את זה במקורות. מה מצאתי? תראו דבר מדהים. למה הם מחכים לה? כי היא חיכתה אז ליד קני הסוף, ליד היאור למשה. ללמדך שבמידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק. לפיכך עיכב לה שכינה ואהרון, כהנים ולוויים וישראל, ושבעה ענני כבוד. היא נתנה שעה. יש דעות בחזל שזה רבע שעה. תגידו לי, כמה יש פה אחים גדולים? פעם ההורים אמרו לכם, תשמור רגע על אח הקטן, עשיתם פעם בייביסיטר לשכנה? אני בתחום הבייביסיטריות, אמרתי הרבה תחומים קודם שאני לא מבינה. בוא, אני מאוד מבינה, בלי עין הרע. זה סגולה אגב, הרווקים, אבל מי שבא לעבוד את זה בייביסיטר, עד שהיא לומדת את העניינים, מתחתנת. זה ממש ככה, ואז צריך להכניס חדשה. אז יש מקום לכולם, יש מספיק הרצאות לכולם בערבים. אז בייביסיטר, מה מרים עשתה? כולה בייביסיטר, שמרטפות. עמדה ליד היאור, הסתכלה רבע שעה. על הדקות האלה, כל העם מחכה לה. אומר הרב נבנצל, אנחנו לא מבינים את המשמעות של כל מעשה קטן. כל דבר קטן שאתה עושה, ככה הוא מגדיר את זה, זה הכותרת הראשית בשמיים. נכון, לא בארץ. בארץ הכותרות אחרות, איזה שבוע, כל שבוע יותר מופרע מקודמו. שר, חשבתי על זה, שיש בישראל, אני פותחת רגע סוגריים, יש בישראל שני תארים נורא מכובדים, רופא ושר. ויש שני תארים שהם כאילו הכי בזויים שיש, סוחר סמים ומרגל. עכשיו יש בן אדם שיש עליו את כל ארבעת התארים האלה. כאילו הוא יכול להגיד אני שר, שר, רופא, סוחר סמים, מרגל לאיראן. כאילו איזה, בדיוק דיברתי עם, הייתה, זה נורא מצחיק, הילדים שלי שואלים מי זה גונן סגב. אבל מי שיותר בגילי אומר, וואו, מי זה גונן סגב. אז דיברתי אתמול עם אסתר סלמוביץ', דווקא זה לקח ממש רוחני לשיעור. אסתר סלמוביץ', למי שזוכר פוליטיקה של ימי אוסלו, היא הייתה איתו בצומת, אבל היא לא הלכה כמובן להצביע בעד הסכמי אוסלו, והיא הייתה חברה לסיעה. והיא אמרה לי שזה נורא מעניין, את מי התקשורת הגחיך? היו אז שניים, מי שיודע, הסכם אוסלו עבר, בית, אוסלו בית, על שני קולות, שזה גונן סגב ואלכס גולדפרב, שניהם נבחרו מפלגת צומת, מפלגה חילונית ימנית מימין לליכוד של רפול. אף אחד לא הכיר אותם, נבחרו על המנדטים של רפול, ואת שתי האצבעות שלהם הלכו כדי להעביר את ההסכם ב-61 קולות, אחרת הוא לא היה עובר. שניהם עוברים. אומרת לי אתמול אסתר סלמוביץ', על מי התקשורת ירדה באמת? ובכלל ככה הציבור? על גולדפרב. הוא היה חשמלאי כזה, יליד רומניה, קצת מבטא, נלעג, חשמלאי, היו בדיחות על חשמלאים, ממנו עשו צחוק, עליו גיחכו. מי היה מרשים? זה דוקטור, רופא מהעמק, מעמק ישראל, עם צ'ארם, עם קסם, זה בן אדם מרשים. סתם, היא אמרה לי, זה לקח לחיים, תדמיות, כן, תדמיות מזייפות. אוקיי, נסגור את הסיפור הבאמת הזוי הזה, באמת, זה מסוג הידיעות שאתה קורא ולא מאמין, נחזור אלינו. אז הכותרת הראשית בשמיים, פה בארץ הכותרות, ברוך השם, לא חסרות. הכותרת הראשית בשמיים היא לא מריגל לאיראן. איך אומר הרב נבנצל? הוא מי שמר 15 דקות במאור פנים כשאימא ביקשה על האח הקטן. הוא מי אמר שלום לשכן חדש בבניין. ככה הוא כותב, הכל נחשב והכל חשוב. אם נדע שמעשינו הם הכותרת הראשית בשמיים, נוכל לשלוט באורח חיינו ולא נהיה מובלים ונשטפים בזרם. עד כאן הצרעת של מרים, אמרתי לכם, גם הצרעת מלמדת אותנו דברים מאוד מאוד גדולים. ופה אני מבחנת שיש אנשים שאולי שומעים את השיעור וחושבים שהתבלבלנו, אנחנו בפרשה, אנחנו לא יודעים מה הפרשה, לא מסונכנים על הפרשה. אז לא, אנחנו עשינו את כל מסכת חייה של מרים לכבוד יום פטירתה שבפרשה, ועכשיו אנחנו מדלגים לתחנה השמינית, האחרונה, שבאמת מופיעה השבוע, פטירתה של מרים. בני ישראל, עכשיו תראו, קראנו את הפסוק הזה בהתחלה, ככה יכולנו לדפדף אותו. עכשיו אנחנו קוראים אותו הרבה הרבה יותר נכון ועמוק, ואחרי כל זה, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. אגב, יש מסורות שזה בפטרה, מי שיודע, בירדן. יש שם ג'בל ארון, מי שיותר, הר אהרון, ואדי מוסה, ואדי של משה, ויש שם את בדואים שטוענים, שהם יודעים איפה זה קבר מרים, אולי לא סתם, שלושת המנהיגים האלה, זה לא הפך לקברים של עלייה לרגל. משה, אהרון ומרים נשארו במדבר במובן מסוים עם המון מסרים, אבל לא עם קברים שפיזית הם כל כך מזוהים. אז השאלה מהפסוק הזה זה כמובן לא איפה ספציפית היא קבורה, אלא מה היא בעצם נותנת לנו, לאן כל זה מוביל אותנו. בהתחלה העם באבל, מי מריבה, גם העם כועס, ועוד במוציני ואומר בוא נחזור למצרים ואנחנו הולכים למות ואין לנו מים. ומי עוד כועס? ראיתי פרשנות מאוד יפה אצל הרלבג, רבי לוי בן גרשום. הוא אומר, למה משה היכה את הסלע? יש על זה הרבה פירושים. כי הוא היה באבל על אחותו, ולא סתם אחות. ראינו מה, בזכותה הוא חי, בזכותה הוא הכל. אז הוא באמת אדם אבל. הוא לא, גם העם וגם משה לא מדויקים, לא צלולים בלי מרים, הם לא יודעים להתמודד לי. זה הצלע הראשונה. אהרון נפטר רק אחר כך, ומשה רק אחר כך. פעם ראשונה שהם מאבדים נביא כזה. ועוד לפני הכניסה לארץ, מי ישיר לנו? מי יעשה לנו את כל מה שראינו שמרים עשתה עד עכשיו? ובאמת, ההתחלה קשה. אפשר להגיד בימים הראשונים אחרי הפסוק הזה, התחלה קשה, משה מכה בסלע, ורק אחר כך, וזה מעניין, זה בהמשך אותה פרשה, אף פעם לא ראיתי את זה, שההמשך מופיעה שם שירה. איך קוראים לשירה הזאת? שירת הבאר, בדיוק. הם מוכיחים לעצמם, הם מוכיחים למרים שם בשמיים, שהם הבינו את המסר. אז ישיר ישראל, הנה, לא משה ישיר, ולא מרים אומרת להשם שירו, אז ישיר ישראל, העם בעצמו, הוא צריך לתפוס עצמאות לקראת הארץ. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי וער אנולה. הם שרים את שירת הבאר, ואמרנו, המים זה תורה, וזה עומק, וזה משמעות, וממשיכים שם עם מתנה, נחליאל, כל השירה המיוחדת הזאת בעצם, הם גם למדו מן על השיר, הם מחברים את זה לבאר, לאמונה, למים, הם לא מתלוננים יותר. יש להם מה לשתות, ויש להם גם מים חיים של תורה, וממשיכים, אולי אפילו יש להם איזה תוף מרים ביד, ממשיכים מפרשת חוקת הלאה. ואנחנו בעצם ניסינו את כל סיפור יציאת מצרים לספר מהזווית של מרים. ואני רוצה באמת לסכם, ראינו את מרים קודם כל כמילדת, אחר כך כילדה מול כולם עם עצמאות רוחנית, אחר כך, וזה באמת אני מאחלת לנו, כמישהי שיודעת שיהיה טוב, רק מעניין איך זה יקרה. יש לה ביטחון שבסוף יהיה טוב, יש לה גם כישורים פרקטיים, להזיז, לתאם, להביא את אמא שלה, יש לה גם את השנים שהיא לא בקדמת הבמה, וזה בסדר גמור, והיא עושה דברים חשובים. אחר כך ראינו אותה שרה ומנגנת, ומתוך זה היא מחנכת. אחר כך ראינו אותה לוקה בצרעת, וגם מתוך זה היא מחנכת. ולסיום באמת ליווינו את פטירתה השבוע בפרשה. אז עד כאן על מרים, זכר צדיקה לברכה, אפשר להגיד. ובשבוע הבא, בעזרת השם, פרשה חדשה, היו עמנו. לילה טוב ותודה רבה רבה. תודה.